שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש איגרת תחיית המתים מאת הרמב״ם. האיגרת כזכור לכם נכתבה בשפה הערבית ויש לה תרגומים והוצאות שונות. לשם הנוחות אנחנו משתמשים כאן באופן עקבי באותה המהדורה, הלא היא מהדורתו של הרב יצחק שילת שאני מחזיק אותה כאן ביד. יש שני סוגי כריכה, יש בצבע אפור, כמו אפור חום, בז' כזה שאני מחזיק, ויש גם בצבע ירוק, סליחה, צהוב, צהוב ביצה כזה, אבל זה אותו טקסט בפנים, כך שזה לא כך משנה, זה רק עניין של הכריכה. ובכן, אנחנו ממשיכים בעמוד שין משהו. שין מה? שין ממחת. כן. כן, כן, עמוד שין ממחת. כאן אנחנו עסוקים באופן עקרוני בכל הטענה שיש נגד הרמב״ם, שיש כאלה שטענו שהרמב״ם בסתר ליבו אינו מאמין בתחיית המתים, ודייקו את זה מדבריו במספר מקומות, בין היתר בגלל ההדגשה המרובה שהוא הדגיש, את זה שחיי העולם הבא הם בלי גוף. אז מכאן הבינו שאם הוא אומר שחיי העולם הבא זה בלי גוף, סימן שהוא לא מאמין בתחיית המתים, והרי אומר לנו הרמב״ם לא מיני ולא מקצתי, אלא שיש להבחין לדעת הרמב״ם בין תחיית המתים לבין חיי העולם הבא, שתחיית המתים זה אכן בגוף, אבל זאת לא המטרה. המטרה האמיתית היא עולם הבא שבו אין גוף. והרמב״ם העריך קצת לברר את ה... מה מביא אנשים לייחס דווקא גוף לעולם הבא, הוא אומר, זה אותה תנועה נפשית שמייחסת גוף לקדוש ברוך הוא. התנועה הנפשית המייחסת גוף לקדוש ברוך הוא, היא אמנם מביאה לכפירה, לעומת זה מי שאומר שתחיית המתים, שעולם הבא זה עם גוף, זה אמנם שטות, אבל זה לא כפירה. כך דעת הרמב״ם. התנועה הנפשית היא תנועה שאיננה מסוגלת לחשיבה מופשטת. כלומר, איננה מסוגלת להכיר שיש מציאות לדבר שאיננו אחוז בגוף או שאינו גוף. וזה חבל, אומר הרמב״ם, צריך לחנך את האנשים לדבר הזה, ולכן אני הדגשתי זאת הרבה, אומר הרמב״ם. עכשיו אנחנו ממשיכים בעמוד שין ממחד, ואנחנו בשורה 4. וכאשר התפרסם חיבורנו זה. רצוני לומר, החיבור הגדול. מה זה החיבור הגדול? משנה תורה. לעומת חיבורים קטנים יותר כגון ספר המצוות או אפילו מורה הנבוכים וכדומה. אבל הספר הגדול, החיבור הגדול שיש בו 1,000 פרקים, זה משנה תורה. אז התפרסם חיבור הזה, רוצה לומר החיבור הגדול, בארצות, והתפשט בקצוות. מאמר לנו שאחד מן התלמידים בדמשק אמר שאין תחיית המתים, ולא תשוב הנפש לגוף אחרי היפרדה. ואמרו לו כל אנשי המעמד ההוא, איך תאמר זה? כלומר, מניין לך שאין תחיית המתים? והתחיל להביא ראיה עליהם ממה שזכרנו הוא אנחנו בחיבורנו, שהתכלית היא העולם הבא ושאין גוף בו. כלומר, אותו תלמיד הבין את דברי הרמב״ם לא נכון. והתחילו הם להביא ראיה מן המפורסם באומה ומדברי חכמים הרבים בזה. כן, יש הרבה מאוד דברי חכמים שאומרים שיש תחיית המתים לגוף. ואמר אותו תלמיד שהם כולם, כל הדברים האלה שהביאו מחזל, משל. וערכו דבריהם עמו. וכאשר נודע לנו מה שהרה, כלומר, סיפרו לי, אומר הרמב״ם, שבדמשק היה הוויכוח הזה, לא הרגשנו אליו, כלומר לא שמנו לב, ואמרנו זה בטל במיעוטו, שאין מי שיסכל זה ולא מי שיקשה עליו הבנת מה שאמרנו. כן, כלומר לא היה צורך בכלל לדבר על זה. וכאשר היה בשנת עתק לשטרות, הגיעה אלינו איגרת מארצות תימן, ישאלו בה על דברים ואמרו שיש אצלם שפסקו, כן, מה זה שנת עתק לשטרות? שכן הוא מציין, הוא עוזר לנו, דתק כמת ליצירה. מובן? מה לא? הוא אומר שעתק לשטרות היא דתת כמת ליצירה. אם מונים לשטרות, אז זה לשטרות. אם מונים ליצירה, זה ליצירה. מה זה המניין לשטרות? את שואלת. זה דבר ידוע ומפורסם באומה. המניין לשטרות הוא המניין הסלבקי. בשנת 319 לפני הספירה הנוצרית, היה מלך יווני בשם, מוקדוני יותר נכון, בשם סלבקוס הראשון ניקטור, אחד מהיורשים של אלכסנדר מוקדון, הוא התחיל ספירה חדשה, הספירה הסלבקית. והספירה הזאת אומצה על ידי היהודים, נקראת מניין יוונים, למשל בספר המכבים, מוזכר כל הזמן המניין הזה, ובמשך הדורות קראו לו מניין השטרות. מניין השטרות. המניין הזה המשיך במצרים עד המאה ה-15, עד שהרדב"ז עבר, החליט במצרים, רבינו דוד בן זמרה, לעבור למניין דבריית העולם, ליצירה, ובתימן המשיכו להשתמש במניין הזה עד המאה ה-20. לא. במאה ה-15 הוחלט לנטוש את מניין השטרות. אבל המניין ליצירה גם היה ידוע, השתמשו בשני המניינים. היו מקומות שהשתמשו במניין לשטרות, כי זה מה שהיו כותבים דרך כלל בשטר, ולפעמים היו גם משתמשים במניין ליצירה. גם הרמב״ם בעצמו, בהלכות שמיטה ויובל, כשהוא עושה את חשבון שנת השמיטה ושנת היובל, הוא משתמש בשתי הספירות כאחד. מניין לשטרות, מניין ליצירה. כן, ככה יוצא. אז שנת עתק לשטרות היא שנת דתת כמת ליצירה. פשוט. מה? ביניהם כמה אלפים. כן, רק ששנת השטרות התחילה אלף שנה אחרי יציאת מצרים. בול. ואז זה אחת הסיבות כנראה למעבר הזה. כן. וכאשר היה שנת עתק לשטרות, הגיעה אלינו איגרת מארצות תימן. ישאלו בה על דברים, ואמרו שיש אצלם, כלומר אצל התימנים, שפסקו שהגוף יחלה ויפסד ולא תשוב הנפש לגוף אחרי היפרדה. ושהגמול והעונש לנפש לבד, והביאו ראיה ממה שאמרנו אנחנו בפני העולם הבא. וכאשר נזכרו להם דברי החכמים הגלויים והמבוארים בתחיית המתים וקצת דברי הנביאים, אמרו, זה משל ויפורש. זאת אומרת שאותו מקרה שקרה בדמשק התרחש גם בתימן. זה כבר התחיל להדאיג את הרמב״ם, כן. אבל האמת המפורסמת באומה שיש תחיית המתים לא כמשל. זה מה שמחייב, לדעת הרמב״ם.
אין מניעה דתית?
יש מניעה דתית. כלומר, מאחר ומקובל באומה שהקדוש ברוך הוא גומל שיחיו המתים, לכן מי שכופר בזה, כופר בדברי הנביאים, לפי הפירוש המקובל באומה. דבר פשוט.
אבל זה לא כמו הגשמת האלוה.
נכון, זה לא חמור כהגשמת האלוה, אבל זה בכל זאת כפירה באחד מיסודות האמונה. כי הגמרא אומרת, המשנה אומרת, האומר אין תחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא. עכשיו, מה זה תחיית המתים שמדובר עליה במשנה? ומה זה כפשוטו? ולא כפי שהבינו אותם האנשים שכל הדברים האלה הם משל. ואמר לנו השואל, מתימן, שהתפשט אצלם זה הדעת והשליחו זולתו, וביקשו ממנו תשובה. והשיבונו על שאלותיהם. השאלה היא, האם האיגרת הזאת הגיעה לידינו? התשובה היא לא. אין לנו אותה האיגרת שהרמב״ם שלח לתימן. מה? השליחו, כלומר, ביטלו, השליחו, כמו זורקים. לא, השליחו את הדעת זולתו, דעת אחרת, כלומר כל דעה אחרת הם לא קיבלו. כן, והדברים כאן, הנה פה יש הערה, כן, משהו שלקוח מרבי דוד אל-לוואני, כן, כלומר זה בפירוש, הנה אתם רואים פה יש הערה של הרב שילת, תשובת הרמב״ם הזאת לא הגיעה לידינו, אך בפירוש תימני לתורה בערבית שנתחבר כ-300 שנה אחרי הגרתנו על ידי רבי דוד אל-לוואני, אנו מוצאים את הדברים הבאים, וכאן יש ציטוט: ודע שרבנו ז"ל כבר שלח לתימן איגרת ובא ביאור תחיית המתים ושמה כפשוטה, ושלא יימלט שהיא מדרך המופתים, וזה שהצדיקים יחיו ושובו נפשותיהם אל גופותיהם, יחיו ויולידו וימותו אחרי כן, וקצת אנשי תימן ירחיקו זאת האיגרת, והיה ודאי להם שהיא כוזבת, ואמרו שאינה לרבנו אלא לזולתו. כלומר, הגיע איגרת לתימן, בתימן יש כאלה שאמרו שלא יכול להיות שהרמב״ם כתב את זה. ולו התאמת להם שהיא לרבנו ז"ל והוא חיברה וסדרה, היו מאמינים בזה. וידעו האמת לפי האנשים, אבל רבנו ז"ל זכר בזאת האיגרת דבר נפלא מאוד. והוא אשר חייב לנו זכריית תחיית המתים בזה המקום, בזה שהוא אמר בזאת האיגרת שחיה העולם הבא, אמנם הוא אחר תחיית המתים, וזה נפלא מאוד איך היו נפשות הצדיקים לפני תחיית המתים וענה היו, וזה פלא גדול. הדברים המובאים על ידי רבי דוד מתאימים לגמרי עם האמור כאן, ומסתבר איפה שרבי דוד הכיר את האיגרת המקורית שנשלחה לתימן. כן, זאת אומרת שיש איגרת כזאת, חבל, אנחנו לא מכירים אותה, אולי ביום מן הימים נמצא אותה. עכשיו אני חוזר כאן לדברי הרמב״ם: וביקשו ממנו תשובה והשיבונו על שאלותיהם, והערנו להם שתחיית המתים היא פינת תורה, זאת אומרת אחד מיסודי האמונה, והיא שוב הנפש לגוף, ולא יפורש זה, כלומר זה לא משל, ושחיי העולם הבא אחר תחיית המתים, כמו שבערנו בפרק חלק, וחשבנו שזה השיעור מספיק, כלומר הכמות של הדברים זה מספיק, כלומר אחרי הסיפור בדמשק והסיפור מתימן, כבר אמר רמב״ם, כבר יצאתי ידי חובה, כבר הסברתי את כוונתי. וכאשר היה בזאת השנה והיא שנת עתקב לשטרות, כמו שנתיים אחר כך, הגיעו אלינו כתבים מקצת חברינו מבבל, כבר לא בדמשק ותימן, אלא גם בבל, זכרו ששואל מאנשי תימן שאל על העניינים מהם בעצמם לזה ראש ישיבה, רבנו שמואל הלוי, שמר האוצורו, הנסמך בבגדד בזמננו זה, ושהוא חיבר להם מאמר בתחיית המתים, ושם דברנו בזה העניין, קצתם טעות ושגגה, וקצתם שאפשר להתנצל עליהם וניצל אותנו, ועצר מעט בכל מוסו. כן.
הרמב״ם שוב מסביר למה הוא כתב את
האיגרת
הזאת, הוא עשה את זה כלום, ואז הוא התחיל להסביר על...
דבר על
איגרת
אחרת.
לא, אבל בכלל מה שהוא מדבר עכשיו, שהוא שוב מסביר למה הוא כתב את זה, בגלל שנפלו שגגות כאילו ב...
אז הוא מסביר תולדות השגגות. איך אנשים לא הבינו אותו? אז הוא מספר לנו. איך לא הבינו אותו? אז כנראה שלא. אם הוא לא עוסק בעצם הדבר, אז כנראה שהוא לא עוסק בעצם הדבר. אלא הוא מספר לנו איך זה קרה. הוא מספר לנו שזה קרה בדמשק, אחרי זה בתימן, אחרי זה בבבל. וכאשר היה, בזאת השנה, בשנת עתקב לשטרות, הגיעו אלינו כתבים מקצת חברינו מבבל. זכרו ששואל מאנשי תימן שאל על העניינים מהם בעצמם לזה ראש ישיבה רבנו שמואל הלוי, שמרהו צורו, כלומר כמו שליטה. שהצור שלו ישמור אותו. כן, זה מכאן שם המשפחה שץ, לפעמים זה בא מזה. שמרו צורו. זה רבי שמואל בן עלי, שהיה ראש הישיבה בבבל באותם הימים. הנסמך בבגדד בזמננו זה. כלומר, הוא עמד, מה זה ישיבת בגדד? היו ישיבות צורה ופומדיטה. התקיימו עד ימי רבנו היגאון. כאשר מת רבנו היגאון, התאחדו שתי הישיבות, צורה ופומדיטה, והקימו ישיבה משותפת, וקראו לה ישיבת הגאונים, והעמידו בראשה את ראש הגולה דאז, שקראו לו חזקיה נשיא ישראל, ואחר כך המשיכה הישיבה להתקיים, אבל באופן הולך ומדרדר. כלומר, הישיבה הלכה ודעכה. בזמנו של הרמב״ם עדיין יש חכם גדול בראש הישיבה, הלא הוא רבי שמואל בן עלי. כן, הנקרא כאן רבנו שמואל הלוי שמראו צורו. הנסמך בבגדד בזמננו זה. כלומר, נשארה ישיבה אחת, לפחות כדי לקיים, איך ישבה בגדד. בזמננו זה, ושהוא חיבר להם מאמר בתחיית המתים, ושם דברנו בזה העניין, קצתם טעותו שגרקו, הוא קצת לא הבין את דברנו, הוא קצתם שאפשר להתנצל עליהם ולנצל אותנו, ועצר מעט בקולמוסו. כן, ואחר אלו המכתבים, נשלח אלינו המאמר אשר חיברו זה הגאון, שמראו צורו בלשונו, וראינו כל הדרשות והגדות אשר קיבצם, וידוע אצל כל אדם. כן, הוא התחיל להביא הרבה מאוד אגדות שמדברות על זה שיש תחיית המתים. וידוע אצל כל אדם שאין המבוקש מן החכמים סיפור הדרשות והמעשיות ההן הנפלאות בלשונם, כמו שידרשו מנשים קצתן לקצתן בבית האבל. אבל המבוקש מהם לפרשם ולבאר ענייניהם, עד שיאותו למושכל או יקרבו אליו. כלומר, הוא אומר, מה אתה סתם הבאת את דברי חכמים? בלי לפרש אותם. הרי אם אנחנו רוצים לקרוא דברי חכמים בגמרא, הרי הגמרא לפנינו. אז אתה לא צריך לספר לנו מה כתוב בגמרא. ואם אתה רוצה לפרש, אז תפרש. אבל להשאיר את זה ככה כפשוטו, אומר, זה לא ראוי לחכמים. זה כבר ביקורת ראשונה של הרמב״ם על אותו רבנו שמואל. ויותר נפלא מזה, הדעות ההן הנפלאות אשר זכרן שמראו צורו. ואמר שהן דעות הפילוסופים בנפש. וזאת ראיה שהוא יחשוב שכל מה שיאמרו הוא המדברים וזולתם מן הדעות הנפסדות, הן דעות הפילוסופים. מזה המדברים? עמות הקלמים. כלומר, אותה כת מוסלמית שהיו לה דעות בעניינים רוחניים, שהפך הדעות של הפילוסופים היוונים, אריסטו ודומיו, והרמב״ם מתפלמס איתם הרבה בספר מורה הנבוכים. ואז הוא אומר, רואים שכשהוא מביא דעות של מותקלמין, הגאון הבבלי, הוא חושב שזה דעות הפילוסופים. אומר הרמב״ם, רואים שהוא מבולבל בזה, הוא לא כל כך מבין את הנושא. והנפלא מכל מה שראינו בו, רצוני לומר במאמר, ומכאן אגב אפשר, יכול להיות שאדם יחשב כגדול בדורו, והוא יגיד שטויות בענייני אמונה, כן? כפי שהרמב״ם כאן מאיר, בדרך אגב. איפה אתה רואה הנפלא? נפלא, הכוונה מטמיע. כן, לא מתוך התפעלות, לא. והנפלא מכל מה שראינו בו, רוצים לומר מאמר ההוא, ואף על פי שכולו פלא. אומרו שמראו צורו, שחכמי הפילוסופים לא יאמרו בהימנע שוב הנפש לגוף אחרי יפרדה ממנו, אבל הוא מדרך העיון מכת האפשר, וזה לשונו, זה לשונו שץ. וזה מאמר יורה שהמדברים אצלו הם חכמי הפילוסופים. כלומר, עצם זה שהוא אומר שלדעת הפילוסופים הכל אפשרי, האמירה שהכל אפשרי זאת אמירה מותקלמית, זה לא אמירה פילוסופית. ולכן מכאן אנחנו רואים שאותו חכם בבלי איננו מבחין בין פילוסופים למותקלמים. ושאין לו ידיעה בדרכים, אז הוא אומר שאין לו ידיעה בדרכים אשר בהם יבחנו הפילוסופים ההכרחי והנמנע והאפשר. כן, מה זה הכרחי, נמנע ואפשר? זה חלוקה שחילקו הפילוסופים האריסטוטליים של כל המציאות לשלושה. יש דברים שהם הכרחיים, כגון מציאות השם. יש דברים שהם אפשריים, כגון זה שאני יושב על כיסא, כי זה רק אפשרי, יכולתי גם לא לשבת על כיסא. ויש דברים שהם בלתי אפשריים, כגון שסך הזוויות של משולש אקלידי יהיה יותר גבוה מ-180 מעלות. אוקלידי. כן? יהיה יותר, למה אמרתי אוקלידי? כדי למנוע את הקושיה העשויה לצוץ. כן? אז אם כן, ההבחנה הזאת איננה קיימת אצל המותקלמין. הרי כתוב בספר 8 פרקים להרמב״ם, כשהוא מדבר על הדמיון. שהדמיון מרכיב דברים שהם בלתי אפשריים. ובכאן טעו המדברים הכוונה מותקלמין, טעותם המפורסמת בחלוקת המחויב והאפשר והנמנע. זה אותו עיקרון שם, כן.
למה הרמב"ם מבקר אותו את הרב הזה?
הוא רוצה
להראות קודם כל שהגאון הזה לא מבין כלום בפילוסופיה, אלא יש לו מושגים ראשוניים. הוא אומר, אולי בהלכה הוא מבין, אבל בענייני אמונה הוא לא למד. לבריאות. הגאון הזה כנראה סבר שהרמב״ם סובר שאין תחיית המתים. אז קודם כל הוא מקסח אותו על הסגנון. הוא אומר, קודם כל רואים שאתה לא מבין בעניינים האלה, אל תדבר. כן? זה כמו שאחד, זה כמו שאתה שואל לי, זה מאחד שמוכר מלפפונים בשוק, יש לי הרבה מאוד כבוד למוכר מלפפונים בשוק, אבל לא לגבי הכשרתם המקצועית בענייני פיזיקה. ואתה תשאל את המוכר המלפפונים, תגיד, מה דעתך, מה יותר נכון, תורת הקוונטים או תורת היחסות? והוא יגיד, שמע, דווקא היום נראה לי הקוונטים הם כאלה סימפטיים. כן, אז בסדר, אז מבין שהוא לא מבין כלום, אז שישתוק, בסדר? אז מה שאומר הרמב״ם, אתה גאון בבגדד, כל הכבוד, אבל ענייני פילוסופיה לא הבנת. כן, אבל הוא, הגאון הזה, הסתמך על דברים שהוא חושב אותם לדברי הפילוסופים, כדי לקיים בתחיית המתים. הוא אומר, והראיה שהפילוסופים אמרו שכל דבר מדומה אפשרי. כן, שזה באמת לא דעה של הפילוסופים, זו דעה של המותק הלמין. אז קודם כל רואים שאתה בכלל לא בעניינים. כן? זה כמו שלפעמים אנחנו יכולים למצוא היום אנשים בני תורה, שהם מדברים במושגים שאין להם, שאפשר להרגיש שאין להם יד ורגל בהם. אז חבל, זה רק מבזה את התורה. כן, אדם משל יכול להיות גדול בהלכה, הוא לא מבין כלום בענייני ציונות, אמונה וכדומה, זה יכול לקרות. כן, וכן, יזכור דברים שנלקחו ממאמר הגמול לאבן סינה ומן המועטבר שחובר אצלם בבגדד, וחשבם מאמרים פילוסופיים לגמרי. כן? כלומר, יש, אבן סינה אמנם היה מגדולי הפילוסופים, זה נכון, אבל לא כל מה שהוא כתב הוא דעה פילוסופית. וכן ראינו זה הגאון שומרי וצורו גזר ופסק שהפילוסופים לא התאמת אצלם יישאר הנפשות ושהם חולקים בזה. ואני תמע, מי הם אלו אשר כרעם פילוסופים? מה הוא יודע? וראינו פלא אחר שאין לשכל אצל זה הגאון זיכרון. לא ידע אם הנפש והשכל בפילוסופותו דבר אחד, או הנפש תישאר והשכל יכלה, או השכל יישאר והנפש תכלה, והיא הנפש אשר אמר שהפילוסופים לא ידעוה, ושאחת מדעותם באה שהיא אדם, ואולי השכל אצלו מקרה, כמו שיאמרו המדברים, אשר הם חכמי הפילוסופים אצלו, ואם הוא כן, יכלה בלא ספק. כלומר, אומר הרמב״ם, בנושא השכל והנפש, שום דבר לא ברור אצל הגאון. למה מתכוון כאן הרמב״ם? הרמב״ם כאן מדבר בשפה מקצועית קצת, שהיא השפה של הפילוסופים בימיו. אחד הדברים שהעסיקו הרבה את הפילוסופים בימיו של הרמב״ם, זו השאלה, האם יש הישארות לנפש או אין הישארות לנפש. בהחלט דנו בזה, והכל סובב מסביב לספר הנפש מאת אריסטו. כן? יש שם פירושים קדמוניים, הפירוש של תמיסטיוס, והפירוש של אלכסנדר מאפרודיסיה. והרמב״ם בספר מורה הנבוכים מאמץ את הדעה של אלכסנדר מאפרודיסיה. והיא שיש בנפש הבהמית הכנה לקלוט המושכלות. כשהנפש קולטת את המושכלות היא הופכת להיות נצרית. משום שאז היא מתאחדת עם השכל הפועל. אבל כל זמן שהיא לא קלטה את המושכלות, עדיין לא קנתה את הנצחיות, משום שהיא לא התאחדה עם השכל הפועל. עד כאן מובן? אתה שואל מה זה השכל הפועל? אני מיד אסביר. אבל קודם כל, האם מה שאמרתי עד עכשיו ברור? כן, כלומר, אני שוב חוזר, זה דברים פשוטים. רק שזה, זה, לא, זה פשוט, רק שזה קשה לנו בגלל שזה מינוח שלא כל כך מוכר לנו. ולכן אני צריך קצת להסביר את הנתונים של המינוח הזה. כן? זה כלומר, זה קצת לקסיקון של השפה של הפילוסופים של ימי הביניים, ואחרי שאנחנו נסביר, הדברים יהיו ברורים כשמש. אבל את זה נשמור בעזרת השם יתברך לפעם הבאה שלום.